קדינור, עוד מעט שבת שלום לך.
כמעט שבת שלום גם לך, שמעון. כותב לי אדם בשם ירון משעל.
כן.
אני לא מכיר אותו, אחד ממאזיננו.
Mm-hmm.
הוא כותב לי שהוא שמע פעם המלצה ברדיו. דברו והקשיבו לסיפורים של ההורים שלכם. לפני שיהיה מאוחר מדי ותצטערו על כך.
כמה צודק.
כן, כן, כן. אז התחלתי, הוא אומר, להקשיב ולדובב את אבא שלי. וגם דרבנתי את סביבתי לעשות כך עם ההורים שלהם, את בני הדודים שלי. וכמו שאתה אומר, שמעון, גם אני חשבתי על זה. אני לא יודע אם יש משהו שאני מצר עליו יותר מאשר שלא שוחחתי עם הוריי כשהם עוד היו בחיים, ברצינות עליהם.
לא, לא עשית את זה שוקה.
לא, אתה יודע, הייתי עסוק בנעוריי, בילדותי, בבגרותי, אתה יודע, בבגרותי. לא היה לי את הכלים שיש לי היום.
כן.
ואני ממש מצר על זה, אז לכן מה שכתב לי ירון כל כך דיבר עליי, וכך הוא מספר. בשנת 1951, אבא שלי, יחזקאל, היה בן 17, כאשר החלה העלייה הגדולה של יהדות עיראק במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
כן.
כעלם צעיר, חובב ספרות ושירה, הוא רכש לעצמו, כמה ימים לפני שעלה ארצה, ספר שירה בשפה הערבית. הוא אומר, הספר הזה היה כל כך נדיר, כל כך קשה להשגה, לקח לי כמה ימים כדי למצוא את הספר הזה. הוא מספר את זה בגעגוע. ואז ביום שבו נקבע מועד העלייה ארצה, אבא שלי בא לשדה התעופה בלב מתרונן, והיה איתו תיק קטן שבו היו מספר חפצים אישיים, כמה מזכרות שהוא לקח, וכמובן ספר השירה הזה שהוא רכש.
בערבית.
בערבית. ואסור עלינו להוציא כסף או דברי ערך, הוא מספר האבא, ולכן דאגתי מבעוד מועד להוציא אישור מיוחד רק כדי שאוכל לקחת עם את ספר השירה ארצה. ואז הגעתי לשדה התעופה, ושם המשטרה ערכה חיפוש כבדני בתיקים ובמזוודות. והשוטר חיטט בתיק של אבא שלי, וקודם כל שלף משם ספל ותחתית תואמת. אלה היו כלים בודדים מסט כלים שעבר מדור לדור במשפחה. אבא שלי רצה לשמר ולו כלי אחד כמזכרת מבית הוריו. אגב, למי מאיתנו באמת אין איזה כלי מבית הוריו? וברוע לב, ברוע לב, הניח השוטר את הכלים על מפית, גרר אותם על השולחן באיטיות, ועד שהם הגיעו לסוף השולחן והתנפצו ארצה, התנפצו לרסיסים ארצה.
וואו.
ואז השוטר הבחין בספר. שמה אתה צריך את הספר הזה? הוא שאל את אבי. אבא שלי הראה לו את האישור שהיה לו ואמר לו שהוא חובב שירה וספרות, והוא רואה את יעודו כמורה במולדת החדשה. אבל השוטר ברוע לב אמר לו, ספר השירה הזה הוא רכוש של עיראק, יישאר פה. וכל התחנונים לא עזרו.
אכן רוע לב.
וכך בעין דומת, ובכל זאת אבל בלב שמח, אבי עשה דרכו למטוס במסעו לארץ המובטח. חלפו 70 שנה. אבא שלי היום, מספר ירון, בן 88. ובשנה האחרונה, בגלל מה ששמעתי אז ברדיו, אני נוהג ללכת לבקר אותו לעתים וזמנות, וכל מפגש כזה מביא עמו זיכרונות מימים עברו שטרם שמעתי. יום אחד הוא סיפר לי את הסיפור הזה על ספר השירה האבוד. וחשתי את הצער בקולו. הוא אומר לי, אבא שלי, אתה לא מאמין, אני 70 שנה לא יכול לשכוח את מבטי השנאה של השוטר מאז. תגיד אבא, אני שואל אותו, אתה זוכר את שם הספר ואת שם המחבר? איך אוכל לשכוח? הוא עונה לי ומתחיל לצטט לי קטעי שירה מהספר.
וואו.
תשום לי את שם הספר ואת שם המחבר, אמרתי לו. עכשיו אני, כך מספר ירון, אני לא קורא עברית, אני ערבית, אני לא כותב ערבית. אז פניתי לידיד שאשתו מורה לספרות ערבית באחד מהכפרים בצפון הארץ. אחרי כמה ימים הוא מתקשר אליי, הידיד הזה. תשמע, הוא אומר, לאביך יש טעם מעודן ומיוחד. ספר השירה הזה גם היום הוא אחד מספרי השירה המבוקשים ביותר בעולם הערבי. אבל לצערי, אי אפשר להציג היום עותק פיזי של הספר הזה. כל כך התאכזבתי.
הוא לא ציין את שם הספר ואת שם המשורר?
כן, כן, בוודאי, הוא ציין לידיד הזה.
לא, בפניך.
לי הוא לא ציין.
חבל, אוקיי.
אז הוא כל כך התאכזב, אבל לפני שהשיחה התנתקה, אמר לו הידיד, חכה רגע. רעייתי פשפשה באינטרנט ומצאה עותק דיגיטלי. אני שולח לך את זה, את הקישור במייל. אני קיבלתי את זה במייל והתרגשתי עבור אבא שלי. מה עשיתי? הורדתי את הספר מהאינטרנט.
התפיס אותו.
שלחתי אותו להדפסה ולכריכה.
יואו, איזה יופי.
ובביקור הבא אצל אבא שלי, הגשתי לו את הספר הכרוך. זו הייתה עבור שנינו סגירת מעגל של השבת אבדה שנגזלה מבעליה לפני 70 שנה. זה היה כל כך מרגש לראות את המפגש של אבא שלי עם הספר.
ניצחון על הרוע, אה?
כן, ממש. והוא התעקש, שישב מיד והקשיב. ואז הוא הקריא לי פרקי שירה מהספר. עבורו זה היה ניחוחות מהמולדת הישנה. כך כתב לי אהרון משעל. ואני לא יודע מדוע, שמעון. אני שאלתי את ירון לפירוש השם משעל. והשם משעל הוא שם שרבים משתמשים בו גם בארץ.
בדי, ודאי.
נכון, או משעל או משעל.
כן, גם יהודים משתמשים בשם המשפחה.
בוודאי. אבל שאלתי אותו, מה הפירוש של השם? למה שאלתי אותו? אני לא יודע.
כן.
הוא אומר לי, אתה יודע שוקה, פירוש השם משעל בערבית זה לפיד.
לפיד.
או פנס. ככל הנראה, כינוי לאדם חכם. כי אצלנו במשפחה סיפרו, הוא אומר, שהכוונה לאדם שפניו מוארות כלפיד. אמרתי לעצמי, איזה דרך יפה מצא ירון הבן להעיר כלפיד את העבר של אבא שלו. יחס כלמש על לפיד.
אמת, אמת.
תגיד לי, אני שואל אותו עוד, אני קצת מנדמד לו. תגיד, אבא שלך באמת עסק בהוראה בארץ כמו שהוא רצה? ואז אמרתי, תראה, לצערי לא. כי הרצון להשתלב, אתה יודע, ולהתפרנס, הוביל אותו לעסוק במסחר כמו אבא שלו, כמו סבא שלו.
כן.
אבל אהבתו למילה הכתובה לא פסה מעולם. ואצלנו בבית, כל ברכה לשמחות, אבי היה מתעקש לכתוב אותה כפסוק של שירה. ויש בסיפור הזה, שמעון, תזכורת לכולנו. להתעניין בהורים, מה שאמרנו בהתחלה, לפני שיהיה מאוחר, לפני שנצטער שלא פענחנו מי הם היו. ממש באקראי נתקלתי לא מזמן בספר של נתן שחם, חתן פרס ישראל לספרות.
כן.
על הכריכה היה כתוב משפט מדהים בעיניי, הוא אומר, הורים הם מאותם כתבי חידה שעל ילדים לפתור בכוחות עצמם. כי ההורים לא תמיד משתפים פעולה כדי לספר, במיוחד לא הדור ההוא. ואתה יודע, עוד משהו קטן, אם מותר לי עוד משהו
בוודאי.
קטן.
בוודאי.
אמו של דוב מורן. דוב מורן הוא איש הייטק ידוע, לא יודע אם אתה מכיר.
מכיר את שמו, ודאי.
זה שהמציא את הדיסקונקי.
כן.
אתה יודע, שכולנו
משתמשים
בו להעביר קבצים.
כן.
אם תסע לשדה התעופה, אתה תמצא את התמונה שלו על הקיר כאחד מהממציאים הישראלים הידועים.
מכיר אותו. לא אישית, אבל
שלו,
מכיר, כן.
אני מכיר אותו אישית. ושמעתי את הסיפור הזה במו אוזניים מפיו. אמא שלו נפטרה בסביבה טובה לפני מספר שנים. והוא יש לו הרבה מכרים ועובדים וחברים, הוא כתב לכולם איגרת בזו הלשון. אני יודע שאתם מאוד עסוקים, בוודאי תרגישו מחויבים להגיע לשבעה. עשו עם הדיחסת, ותרו על ביקור הניחומים אצלי, ובמקום זאת, בלו את השעה הזאת עם ההורים שלכם.
איזה חוכמה. כמה פשוט וכמה יפה, כן.
כמה יפה.
ללא ספק, ללא ספק.
לך שימון יש אם, נכון?
כן.
שתיבדל לחיים ארוכים.
אמן, כן, כן.
יש לך קשר טוב איתה?
כן, אתה יודע, רק שימי הקורונה האלה מרחיקים ועד כדי כאב.
אז אל תשכח לקרב מיד שכל העסק יעבור.
לא, בוודאי, גם בימים אלו אני עדיין פוקד ורואה ונפגש, אבל אתה יודע, במשורה זה, ההגבלות הן הגבלות.
המשורה לא חשובה, חשובה האיכות.
ודאי. ודאי.
ואני יודע שיש לך את זה.
תודה שוקה, תודה. זיקוקי דינור של יום שישי עם שוקה דינור. שבת שלום.
שבת שלום גם לך שמעון.